שיכולה להפוך את הבינוני לצדיק לפי הרמב"ם. זו מצוות העשה של הימים האלה. אני רוצה מאוד מאוד להודות לרב הגאון, הרב דוד לאו, שבאמת טרח ובא לחזק את כולם. זה לא הביקור הראשון. הרב היה פה כבר בשבת בישיבה, היה פה שנה שעברה בסיום מסכת מכות של כל הישיבה, דיבר על הפרקי דרב לזר, על אותו אחד שהיה חייב לעזוב את הישיבה וכמה היה קשה לו ולא אכל ולא שתה. וכל פעם שהרב לאו מגיע אתה ממש מרגיש שהדברים חודרים ללבבות ומעלים את הציבור, ולכן אנחנו מודים מאוד. מי שעוקב אחרי הדברים רואה את המהפכה הגדולה שהרב לאו עשה בבתי הדין בנושא של מסורבי גט, עגונות, ובכלל באופן כללי בארץ, בהרמת קרן התורה או כבוד השם בארץ. ואנחנו כציבור באמת רוצים להודות ולברך שיזכה לשבת הממלכתו שנים רבות ולהרים את קרן התורה, שבאמת נזכה דרך הרב לממלכת כהנים וגוי קדוש. הרב לאו, בבקשה.
ברשות ראש הישיבה, שאני מבקש להיות לפה לא רק לבחורי הישיבה, לא רק לרמים, אלא לבוגרים רבים שמינוני בשליחות, אמנם כמי שלא בוגר בית המדרש דווקא כאן, אבל בכל זאת מינו אותי לשליחות הזאת, וזה לכבוד גדול לי, לכבוד גדול לי להיות כאן שליח ולעשות את מה שצריך היה לעשות כאן מזמן בצורה הראויה, ובהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל במעמד רבנן ותלמידי הון, ראשי ישיבות ורבני יישובים, בוגרי הישיבה ותלמידיה, מנהלי הישיבה ומוסדותיה, ביום הרביעי לחודש תשרי שנת 5777, אנו מתכבדים בזאת להכתיר את כבוד מעלת יקירינו וידידינו הרב הגאון רבי מיכאל הכהן ימר שליטה, רם ותיק וסגן ראש הישיבה בישיבתנו, היושב על ספסלי ישיבת שלבים, לומד ומלמד כ-40 שנה, שכבר יצא שמו בשיעורה במחכימים, בשיחותיו המיוחדות ובהנהגותיו הנעימות עם גדולים ועם קטנים לראש ישיבת שעלבים. הוא יקבע את דרכם של הישיבה הגבוהה, של הכולל ושל כל מוסדות קריאת החינוך שעלבים. הוא ידריך את הרמים והתלמידים בדרך הוראת התורה והחינוך לאהבתה. הוא יעמוד בריש דמטיבתא וינהיג בדרכו הטובה את הישיבה על כל אגפיה להגדיל תורה ולהאדירה. יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, הבוחר בתורה ובישראל עמו ומחזיר שכינתו לציון ברחמים, כי יפרוס סוכת שלמה עלינו, על כל ישראל ועל ירושלים עיר הקודש, יגן עלינו מכל צר ואויב, וייתן חיים, חן וחסד לכבוד רבינו ראש הישיבה שליטה, לאמצו ולחסנו בתבונה ובעצה ובתושייה, למען ישכיל בעבודתו הרוחנית הנעלה, מתוך בריאות הגוף ושלוות הנפש, לאורך ימים ושנים. וחפץ השם בידיו יצליח להנהיג את הישיבה באוחד המאמנותה ולהביא אותה ותלמידיה לשים חדשים בחמות ובאיכות לתפארת עם ישראל לדורותיו. ייתן לו השם כוח ועוצמה להרבות כבוד שמיים, לפאר את בית ישראל בארץ הקודש, יאריך ימים על משמרתו וכהונתו תהיה לברכה. בימיו ובימינו תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח ובא לציון גואל, אמן. ואני מבקש את הרשות להוסיף גם את חתימתי. אל חתימתם של הרמים בשעה טובה. אני חושב שמגיע לו שירה כלשהי. עכשיו אני יכול באמת להגיד ברשות ראש הישיבה, אני כבר חתום על זה, אבל רק תרשה לי ברשותכם לחלוק על דבר אחד. זיכה אותי באמת הקדוש ברוך הוא בחודש האחרון להיות במקומות רבים. חלק גדול מהמקומות הללו מקומות שכף רגלו של רב אף פעם לא דרכה בהם, וברוך השם, סייעתא דשמיא הגדולה להגיע למקומות. אחד המקומות אמרו לי, כאב לי, במדינת ישראל תשע"ו, אני תכף תבינו למה אני מדגיש את זה, עדיין יישוב יהודי בישראל יש להם 6 ימי עבודה בשבוע, בשבת הם לא עובדים. אז אם יום הכיפורים חל בשבת, אז הם לא עובדים ביום הכיפורים. אבל אם יום הכיפורים חל ביום חול, אז בתשע"ו עדיין זה יום עבודה רגיל, לגמרי. אני רוצה להתפלל שהמילים שדיברתי קצת נכנסו ללבבות, ולכן אני אומר שבתשע"ו זה היה יום עבודה רגיל. אני רוצה להתפלל שבכל זאת, לפחות חלקם, אני כבר יודע שמניין מתפללים כבר יהיה שם. אני מתפלל ומייחל שזה יהיה מניין של יותר מ10. אבל באמת הייתי בהרבה מקומות בחודש האחרון שהם רחוקים ולא פשוטים, אבל הכוח ללכת אליהם נובע מהעובדה שאני יודע שיש לי איים בתוך החודש הזה של בתי מדרש, של ישיבות שצריך ללמוד בהן, צריך לשבת ולעסוק בהן בעמלה של תורה. והיות שיש את בתי המדרש הללו, זה נותן את הכוח להגיע אל המקומות האחרים. כך שזה לא שפיניתי דקות כדי להגיע לכאן. זה ברוך השם, בזה אני מרשה לעצמי לחלוק. להפך, מכאן, כשנמצאים בבית מדרש, וזה אני אומר לכל אלו שבני בית המדרש, ולכל מי שמתהלכים בארצות החיים, אבל מכוח בית המדרש יכולים לעשות את זה, בצורה של אתהלך לפני השם בארצות החיים. כי אם לוקחים את בית המדרש מכל מקום לכל מקום, אז הכל נראה אחרת בכל תחום. לכן בשמחה רבה וברוך השם שבסדר היום גם מסתדר, שבפרק הזמן הזה ניתן היה להגיע לכאן וללמוד איתכם. בהתחלה שאלתי בלשכה, ביקשתי שיבררו איזו מסכת לומדים. אחרי זה כבר קיבלתי עכשיו במדרגות דרישת שלום מראש הישיבה, ששאלה ששאלתי הייתה היום בין בני הישיבה המחיה. זה תענוג גדול. אבל אז הרהרתי לעצמי, בסופו של יום אני מבקש ללמוד איתכם נקודה ולהבין איתכם משפט אחד של הרמב"ן על התורה. אומר הרמב"ן על התורה בפרשת אמור, ההבדל בין ראש השנה לבין יום הכיפורים, הבדל אחד. ראש השנה זה יום הדין ברחמים, ויום הכיפורים יום הרחמים בדין. זו הגדרה של הרמב"ן. ראש השנה יום הדין ברחמים, יום הכיפורים יום הרחמים בדין. הרמב"ן בוודאי לא מתכוון רק למשחק מילים. מה כתוב כאן? מה רוצה הרמב"ן ללמדנו? אז פשט אחד אני מבקש להביא בפניכם, את המילים של הפני יהושע שיקרא בלשונו. פני יהושע בראש השנה כותב את המילים הללו בדף ט"ז עמוד א'. כותב הפני יהושע כך: ראש השנה הוא יום דין הגמור לכל באי עולם. יכול להגיד בחיוך, שבוע שעבר ביום שישי, יושב לידי נשיא צרפת פרנסואה הולנד. בכל זאת, אדם יושב לידי, אז אני מדבר איתו. אני לא מבין צרפתית, האנגלית שלו, יש לו עוד מה ללמוד, אבל אנחנו מנסים ככה, אני מדבר איתו, ואני אומר לו שאני לא יודע יותר מדי מילים בצרפתית, אני יודע מילה אחת, בוננה. בוננה, שנה טובה. אז הוא אומר, מבסוט, אומר לי, yes, yes, it's for you, next week, שבוע הבא זה בשבילך. ועל הלשון עמד לי להגיד, אדוני, וכל באי עולם יעברו לפניך כבני מרון, אתה טועה, זה לא רק בשבילי, זה גם בשבילך בדיוק כמוני. כולנו עוברים לפי שלושת הפירושים של הגמרא, מה זה בדיוק כבני מרון. אדוני, זה לא רק בשבילי. ביום הכיפורים, ראש השנה, כותב הר פני יהושע ומתחיל, יום דין גמור לכל באי עולם. באותו יום יושב הקדוש ברוך הוא ודן עם פמליה שלו, שהם שרים העליונים. דכתיב, ראיתי את השם יושב על כיסאו, וכל צבא השמיים עומדים על ימינו ושמאלו. דהיינו המיימינים לזכות, והמסמילים לחובה. הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא הדין, ולפניו מלאכים. המלאכים שנוצרו כתוצאה ממצוות, הם באים לזכות, הם מוגדרים כמיימינים, והמלאכים שנוצרו כתוצאה מעבירות, כתוצאה מחטאים, הם המסמילים. ומשום אחי, זהו יום של חרטה גדולה. הפני יהושע לא מזכיר את הביטוי שכולנו מכירים מרבי אמנון ממגנצה, את המלאכים יחפזון. פני יהושע מביא מקור קדום יותר, פסוק בדברי הימים, סליחה, פסוק בעמוס. אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו? כלומר, שופר בעיר, רעש גדול, אומר הפני יהושע, נאמר פה ביטוי של אם יתקע שופר, כלומר כולם נבלים, גם המלאכים. וכיוון שרוב העולם בינוניים, לכן משום אחי חרדים ועצובים, שמשום שהשרים המסמילים ומקטרגים מעכבים על ידו. יש כלל, הרמב״ם אומר את זה בפירוש המשנה מפורש, אין קיזוזים בשמיים, על מצוות תקבל שכר, על עבירות תקבל עונש. זאת אומרת, הוא מביא פני יהושע ואומר, אם נאמר לנו שיש דין, והיום של הדין הוא שגם אם יש לך הרבה זכויות, אבל ברגע שיש מקטרגים, הם מצטרפים לקטרג, וממילא יש כרגע כמות שדורשת להעניש, באים כרגע ואומרים, זה הרגע של העונש, ממילא מה עושים? ממילא יש פחד, וזו הסיבה לחרדה גדולה. זה ראש השנה, יום הדין, אבל עדיין נזהר הרמב"ן וקורא לזה יום הדין ברחמים. למה? כי לא נגמר עדיין הדין, כי החתימה לא ביום הזה, למרות שישנם מקטרגים, ושוב אני לא מדבר כרגע על הכמות, יש מקטרגים. אומר הפני יהושע, מה שאין כן ביום הכיפורים שהוא עת רצון ויום סליחה ומחילה, שנתרצה הקדוש ברוך הוא למשה לקבוע אותו ליום סליחה וכפרה לדורות. וכן אמרינם, שטן ביום עדי כיפורי לית לי רשות עליה סטוני, אין לו רשות לשטן לקטרק ביום הזה, יום הכיפורים, ובהיום המתקיים ונשגב השם לבדו ביום ההוא. יום הכיפורים זה היום שבו נשגב השם לבדו, ומכיוון שביום הזה זה יום שבו רק הקדוש ברוך הוא יושב במלכות שמיים, ממילא המצב טוב יותר. למה? יש דיון גדול, לכאורה תוספות מביא זוהר ותוספות חולק עליו, האם המלאכים יודעים מחשבות בני אדם? תוספות בשבת י"ב. יש דיון לא פשוט, אם יש מציאות כזאת שמלאכים יודעים מחשבות. השפת אמת אומר שמציין גם איזה מלאכים כן יודעים, איזה לא יודעים. אבל ברור דבר אחד, שכשהמלאכים, אלה שמקטרגים ואלה שמסנגרים, המלאכים הללו באים במידת הדין, עם מעשים. זה בא ואומר, הוא עשה מצווה וממנה נבראתי אני. זה בא ואומר, הוא עשה עבירה, ממנה נבראתי אני. יום כיפור זה היום שהקדוש ברוך הוא דן לבדו, והקדוש ברוך הוא גם יודע לצרף מחשבה טובה למעשה. החשבון של הקדוש ברוך הוא שונה לגמרי. הקדוש ברוך הוא יודע לתת שכר על מצווה, ולפעמים כשקיימתי את המצווה הוא יודע לחשב כמה קשה היה לי לקיים אותה. אז השכר שניתן הוא ממש לפונקציה האגרא. גם לכיוון השני, גם אם חלילה עשיתי עבירה, אבל הקדוש ברוך הוא יודע לחשב שהעבירה הזו שעשיתי, כמה התאמצתי לא לעשות אותה, כמה נלחמתי בעצמי עד שלא הצלחתי. הקדוש ברוך הוא יודע לצרף מחשבות, יודע לחבר גם את הרגשות הללו. וממילא אני יכול להבין שביום הזה כשאנחנו באים אל הקדוש ברוך הוא, יום הכיפורים, זה יום רחמים בדין, כי הוא מרחם ומצרף את המחשבות, את הקשיים, הן במצווה, הן בעבירה, ואז התמונה משתנה לגמרי, מתגמדים האבונות, ובאים לידי ביטוי הרבה יותר המצוות. לכן יום הראש השנה מפרש הפני יהושע הוא יום הדין, אבל זה ברחמים עדיין, כי הקדוש ברוך הוא עוד לא קבע את הדין. לעומת זאת יום הכיפורים זה יום הרחמים בדין, הוא מכניס את הרחמים, את הקשיים שיש לאדם כשהוא מתאמץ לקיים מצווה או לא לעבור עבירה, הוא מצרף את המחשבות, את הרצונות. זה כבר יום של רחמים בדין, וממילא אנחנו תולים עיניים אל השם ונשגב השם לבדו ביום ההוא. כך לומד הפני יהושע ומפרש את דברי הרמב"ן. הייתי מבקש לנסות וללמוד נקודה קצת שונה, נקודה קצת אחרת בדברי הרמב"ן, והיא אולי גם תוביל אותנו ליכולת של הכנה בחמשת הימים הבאים לקראתנו, כאשר אני מבקש להדגיש גם דבר אחד נוסף. ערב הלימוד מוקדש גם לזכרם של בוגרים שנפלו. אני רק מנסה לדמיין לעצמי, ברוך השם יש לנו מה להודות לקדוש ברוך הוא רבות על המציאות של ימינו. אני מאוד מתקשה בערב ראש השנה להגיד תכלה שנה וכללותיה. זה ביטוי של חז"ל, חז"ל אמרו אז, קטונתי, מי אני? אבל יש גם על מה להגיד תודה בשנה קודמת. צריך לדעת גם להגיד תודה. אני אולי גם מרשותכם, בעשרת ימי תשובה, אנחנו הרי תמיד אומרים בשתי התוספות הראשונות, זוכרנו לחיים, מי חמוך אב הרחמים זוכר יצוריו לחיים ברחמים. בסוף אנחנו מרשים לעצמנו לבקש הרבה יותר, וכתוב לחיים טובים בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה. מה ההבדל בין הראשונות לאחרונות? מאוד פשוט. בין שתי הראשונות לשתי האחרונות יש מילה מרכזית, מודים. מודים אנחנו לך. כשאני אומר תודה לקדוש ברוך הוא, יש לי זכות והצדקה לבקש. אם לא אמרתי לו תודה על מה שהוא נתן לי, אז באיזו זכות אני בא ואומר לו אני רוצה עוד? כשאדם מודה, מודים אנחנו לה, ניסיך ונפלאותיך שבכל עת. אחרי שהודיתי על כולם, התברך והתרומם, יש לי זכות לעמוד ולהגיד, ריבונו של עולם, אז אני מבקש עוד. אז הוא כתוב לחיים טובים, בספר חיים. זו הגשה שלי בתפילות עשרת הימים הללו. שאני אומר תודה על העבר, ובהיות שכך אני יכול להרשות לעצמי לבקש גם לעתיד. וממילא אני מבין גם בנקודה הזאת. אני בערב ראש השנה אומר לעצמי, נכון, תכלה שנה וכללותיה. אבל גם תכלה שנה גם עם הטוב שהקדוש ברוך הוא נתן לי בה. נתן לי מתנת חיים, את תשע"ו. אז אני מבקש לעצמי לומר, תכלה שנה עם מה שנתת לי, ותחל שנה עם ברכותיה עוד יותר ממה שנתת בתשע"ו. אבל לדעת להודות, ולדעת לקבל מהקדוש ברוך הוא, זה שלב מסוים. ולכן, כשאני עומד ומסתכל ונלקחו צעירים, נהרגו אנשים צעירים שיכולים היו להיות, תכף תשמעו מחבריהם, לאיפה יכולים היו לגדול כל אחד ואחד. והיות שכך, אז החסר בולט יותר, שאתה מודע לזה שיכולים היינו עוד יותר לזכות, אבל גזרה חוכמתו שנצטרך אנחנו להשלים את החסר, ובלי לימוד זה משלימים ומוסיפים מעט את החסר על אובדנם של אותם צעירים. פשט אחד, אם כך למדנו, הבנה אחת להגדיר בדברי הרמב"ן, יום הדין ברחמים ראש השנה, יום הרחמים בדין יום הכיפורים. אבל אני מבקש ללמוד איתכם פשט אחר שהוא מבוסס על מאמר א' בחודש אלול של הבני יששכר, ואני מבקש לקרוא את דבריו, כי קודם כל הוא מתחיל מנקודה שתשנה לנו לגמרי את כל המושג של 40 הימים הללו. כותב הבני יששכר כך: הנה כתבתי לך טעם לימים אלה, שהם ימי רצון, שבהם הייתה עליית משה לקבל לוחות אחרונות, ונתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל. והנה אומר לך, אומר הבני יששכר, אני רוצה להגיד לך פשט אחר לגמרי, מה המהות, מה המשמעות של הימים הללו. הימים האלה הם בסגולה לרצון העליון מעת בריאת העולם. תדע לך, מרגע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את 40 הימים הללו לימי רצון ורחמים. והנה, בתשרי נברא העולם. הרי אנחנו נוקטים כרבי אליעזר שהעולם נברא בתשרי. כמו שאומרים, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. והנה בריאת העולם היה ברצון. כי אין זה חס ושלום כאומן שפועל פעולתו להשלים חסרונו. להקדוש ברוך הוא לא היה חסר שום דבר, הוא לא היה צריך לברוא את העולם. רק הוא ברא ברצון להיטיב, להועיל לנו, ליצור בריאות שיהיה להם טוב, כי דרך הטוב להיטיב. אז הקדוש ברוך הוא ברא עולם, ברא כדי שלנו יהיה טוב. והוא ברא עולמו ברצון להיטיב לברואיו. וכשעלה ברצונו התברר שמו לברוא העולם, התחלת הבריאה היינו תשרי. אי מתי היה עליית הרצון? כביכול באלול. זה היו הימים שלפניכם, ימי רצון, שבהם רצה הקדוש ברוך הוא להיטיב ורצה להנהיג מידת רחמים. מתי זה היה? באלול. אז חודש אלול זה ימי רחמים מבריאת העולם. ומאז והלאה הוקבע לדורות הימים האלה, נזכרים ונעשים בכל שנה ושנה ימי רצון. על כן, עליית משה להר לקבל לוחות אחרונות ברצון שיתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל, היה גם כן בימים האלה. זה כפוך ממה שאנחנו רגילים לחשוב. משה רבינו ידע את הסוד. הרי בפעם הראשונה הוא עלה 40 יום, והקדוש ברוך הוא נתן לו לוחות. חוזר איתם ב-17 בתמוז, שובר את הלוחות. עולה בי"ח בתמוז, 40 יום של כעס. חוזר בכ"ט באב, כעס, הקדוש ברוך הוא כועס. אבל יודע משה שעכשיו יתחילו ימי רצון, אז הוא מכוון עכשיו, וזוכה שהקדוש ברוך הוא מתרצה, ואומר לו, עלה, סול לך שני לוחות אבנים, ועלה אליי. אז הנה מתחילה תקופת רצון. אומר עכשיו הבני יששכר, וזו נקודה משמעותית, הגם שלא היו ישראל עדיין במציאות, כשנברא העולם עוד לא היה מושג של עם ישראל, ולא סיגלו עדיין מצוות ומעשים טובים. עם כל זה הספיק להתערותה מחשבתן של ישראל שיעשו אחר כך. הקדוש ברוך הוא יודע שעם ישראל עוד לא קיים. הוא יודע שעם ישראל עוד לא התחיל לקיים מצוות. אז לעולם עוד אין שום זכות קיום. מה הרגע שבו יהיה קיום לעולם? תהיה הצדקה. יום השישי, מביא רש"י את חז"ל, העולם כולו ממתין ליום שישי בחודש סיוון, ליום מתן תורה. העולם מחכה וממתין יום השישי. אז יש הצדקה לקיום העולם, כי אז מי שילמד תורה ויקיים מצוותיה. כל עוד לא הגענו אל הרגע הזה, עוד אין הצדקה לקיומו של עולם. לכן יש 26 פסוקים של כי לעולם חסדו, 26 דורות בעולם עד הרגע של מעמד הר סיני, של מתן תורה, עד הרגע שבו ניתנה תורה לישראל, ואז יש הצדקה לקיום העולם, שעד אז הוא חי על פי חסד. 26 דורות חסד הקדוש ברוך הוא נותן, על חשבון מה? שבסוף יקבלו תורה וישמרו מצוותיה. ההצדקה של העולם היא עצם העובדה שעם ישראל יקבל תורה. כשאנחנו באים אל הקדוש ברוך הוא ביום הדין, אנחנו מבקשים שהוא יפעיל את מידת הרחמים. מדוע? כי על פי דין מי יצדק לפניך בדין? אין לאף אחד יכולת עמידה. הסיכוי היחיד הוא מידת הרחמים. למה אני מתכוון במילים מידת הרחמים? אני מבקש לקרוא בפניכם מילים מפורסמות של רבינו משה חיים לוצאטו, הרמח"ל, במסילת ישרים. כותב הרמח"ל במסילת ישרים מה בעצם המשמעות של מידת הרחמים. הוא אומר, הרי בסופו של דבר עצור תמים פעולו ככל דרכה משפט, ואז הכל מתנהל לפי מידת הדין. אם כך, אז מהי מידת הרחמים? כותב הרמח"ל בפרק רביעי באור מידת הזהירות, ודאי מידת הרחמים מקיומו של עולם שלא היה עומד זולתו כלל וכלל, ואף על פי כן אין מידת הדין לוקה. לפי שורת הדין ממש היה ראוי שאחותי יענש תכף ומיד לחטאו בלי המתנה כלל. אדם חוטא, מיד צריך להיענש, וגם שהעונש יהיה בחרון אף עם כל החומרה, וגם שלא יהיה תיקון לחטא כלל. כי הנה באמת, איך יתקן האדם את אשר עיוות והחטא כבר נעשה? הרי שרצח אדם את חברו, איך יוכל לתקן הדבר הזה? היוכל להסיר המעשה העשוי מן המציאות? אומר הרמח"ל, מידת הרחמים היא הנותנת הפך השלושה דברים שזכרנו. דהיינו, דבר ראשון, שייתן זמן לחוטא ולא ייכחד מן הארץ מיד כשחטא. הדבר השני, העונש עצמו לא יהיה עד קלה. והשלישי, התשובה תינתן לחוטאים בחסד גמור, שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. אני רק עוקר את הרצון, שב בתשובה, אז מחשיב הקדוש ברוך הוא שהמעשה לא נעשה, כאילו האדם חי, גם אם הוא נרצח. חסד עצום. מידת הרחמים פועלת קודם כל, נותנת לנו זמן, ואחרי שמידת הרחמים נותנת לנו זמן, יש לנו גם את הידיעה שהעונש הוא לאט לאט, ביום פקדי ופקדתי כל פעם קצת, וזה מאפשר לאדם לזמן של מחשבה והבנה שהוא טעה בדרך. אז העולם מתנהל במידת הרחמים. השמיים נבראו במידת הדין. בראשית ברא אלוקים שמיים
נבראו במידת הדין, אלוקים זו מידת הדין. כל פרק א' של בראשית, אלוקים מידת הדין. בתחילת פרק ב', ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. השם אלוקים ארץ ושמיים, הארץ במידת הרחמים. כי הקדוש ברוך הוא יודע שמידת הדין, הארץ לא יכולה לעמוד בה. ואם כך, בואו נבין עכשיו את דברי הרמב"ן. הגמרא אומרת שלדעת רבי אליעזר בתשרי נברא העולם. שואלים תוספות במקום במסכת ראש השנה. יש סתירה בפיוטים. אנחנו היום קצת פחות מכירים, כי בשנים האחרונות התחילו להלחין גם קצת מהיוצרות, מהתוספות של התפילה, שבשנים האחרונות הציבור קצת פחות מכיר. אז התחילו להלחין, בזכות זה למדנו להכיר כמה מילים. אבל תוספות שואל מפיוטים. רבי אליעזר הקליר בפיוט שלו לשמחת תורה, לשמיני עצרת, אומר שהעולם נברא בתשרי, בפיוט שלו לטל, תפילת טל, הוא אומר שהעולם נברא בניסן. הכיצד? זה כבר לא מחלוקת רבי אליעזר רבי יהושע. זה אותו רבי אליעזר עצמו, אם זה רבי אליעזר התנא עצמו, רבי אליעזר הקליר בוודאי, אומר תוספות, עלה במחשבה לברוא אותו בתשרי, נברא בפועל בניסן. מה נאמר לנו כאן? נאמר לנו פה ביטוי, האריז"ל מביא את התוספות ומוסיף עליו עוד כמה מילים. היום הרת עולם, ההיריון התחיל בתשרי, הלידה הייתה בניסן. עם ישראל נולד בניסן, כך מפרש האריז"ל. מה כתוב לנו כאן? העולם נברא, הזכרתי מקודם, במידת הרחמים. העולם שלנו לא יכול לעמוד במידת הדין. והיות שהוא נברא במידת הרחמים, ממילא אנחנו צריכים לזכור שהתחיל במחשבה בתשרי, אבל בפועל נברא בניסן. מוריי ורבותיי, אתם יודעים מה מיוחד בניסן? ניסן זה חודש של רחמים גדולים. כי כשעומדים מלאכי השרת ואומרים לקדוש ברוך הוא בקריאת ים סוף, מה נשתנו אלו מאלו? למה את אלה אתה מוציא מהים ועל אלה אתה מעלה את הים? מה יש? עלינו עובדי עבודה זרה מצרים ועלינו עובדי עבודה זרה ישראל. כששואל משה רבינו לפני כן במעמד הר סיני הראשון, הוא עומד, ואז הוא שואל, מי אנוכי כי הוציא את בני ישראל? מי אנוכי כי ילך אל פרעה וכי הוציא את בני ישראל? הוא שואל שתי שאלות, אחת אני לא מתאים. עונה לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, כי יהיה עמך. אבל השאלה השנייה, וכי יוציא את בני ישראל, הם לא ראויים. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אתה צודק, הם לא ראויים. אבל למה בכל זאת? בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אני מוציא אותם היום, למרות שהם לא ראויים בחודש ניסן, למרות שהם עובדי עבודה זרה, למרות שהם לא טובים מהמצרים, ואת עירום ועריה. אבל אני יודע דבר אחד, שאני נותן להם על החשבון קרדיט עכשיו, כי בעוד 40 יום, עוד 50 יום, הם יקבלו תורה כאן, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה, הם יקבלו כאן תורה. מה למדנו מקודם ברמח"ל, מה זה רחמים? שהקדוש ברוך הוא מעריך אף נותן זמן שנהיה ראויים. הנה בדיוק הדברים הללו. חודש ניסן הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, כי אחרי 50 יום נקבל תורה ונהיה ראויים ליציאה שהייתה אז. אז הקדוש ברוך הוא בתשרי יום הדין, אבל עם רחמים, לא מיד מעניש, לא מיד. ואז אפשר לקחת כוחות ולהגיע למציאות של יום הרחמים בדין. אז אפשר לקחת גם את היכולת הזאת להגיע לדרגה של רחמים בדין. כלומר, שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר לקח את הרחמים הללו של חודש ניסן. כי הרי מה קרה ביום הכיפורים? קיבלנו תורה. את אותה זכות שבניסן הוא הוציא אותנו ממצרים. כי נקבל תורה אחרי 50 יום, אבל משה שבר את הלוחות, ועם ישראל חטא בעגל, אבל ביום הכיפורים זכו ללוחות שניים, ועכשיו מידת הרחמים באה לידי ביטוי. זה היה רחמים בדין, כי באמת אנחנו ראויים, כי קיבלנו תורה. זכינו לעמוד ולקבל מהקדוש ברוך הוא תורה ביום הכיפורים. זהו יום הרחמים בדין. יוצא שהזכות שלנו בימים הללו היא לעמוד מול בורא עולם שהוא נותן לנו גם על החשבון. אולי לכן גם בראש השנה אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים. מה הקשר ראש השנה זכר ליציאת מצרים? זו השיטה שאומרת שפסקה עבודה מאבותינו. לא פשוט. יש דעה שפסקה עבודה שנה קודם, כי המכות היו לאורך שנה. אבל זה זכר ליציאת מצרים. כי כמו שאז הקדוש ברוך הוא נתן לנו על החשבון, גם כעת הקדוש ברוך הוא מוכן לתת לנו על החשבון. ומה שאנחנו צריכים לעשות זה מאמץ גדול מאוד של להחליט ולקבל על עצמנו דברים כדי שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו כבר על החשבון. לנסות ולזכות כי מידת הרחמים מופעלת. אבל לקחת את מידת הרחמים הזו ולהשתמש בה, כלומר להחליט החלטות שהן כבר לגבי העתיד, להחליט החלטות שהן מדברות כבר על הימים שבהן נממש. כמו שעם ישראל יוצא ממצרים בזכות שהוא יקבל תורה, וזה לקח זמן עד יום הכיפורים, אנחנו ננסה לקצר את המועד, ננסה לבקש מהקדוש ברוך הוא את מידת הרחמים שתתגלגל עלינו, אותה מידה שתאפשר לנו שאת ההחלטות שלנו כיצד להתנהל בשנת תשע"ז הבאה עלינו לטובה, כבר יחשיב הקדוש ברוך הוא ויצרף מחשבה טובה למעשה, ובזכות הדברים הללו, בזכות המחשבות ובעזרת השם הביצועים לאורך השנה, יכתבנו ויחתמנו לחיים טובים, כאשר זכותם של אלו שלא זכינו ואינם איתנו, אבל כפי שהזכרתי מקודם, הלימוד כאן לזכרם, לעילוי נשמתם, זכותם תעמוד לנו להתברך בכתיבה וחתימה טובה.